שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על כישלונות בחיים, גם זה חלק מהחיים, ונרצה ללמוד איך להתייחס נכון לכישלונות בחיים, לכישלונות שלנו, לכישלונות של היקרים לנו שנמצאים לידינו. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת כישלון זה משהו שאנחנו פוגשים אותו הרבה מאוד פעמים בחיים. ויחד עם זה שהוא חלק מאוד טבעי מהחיים שלנו, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש שנכשלנו. זאת אומרת, אנחנו מצפים להצליח ואנחנו לא מצפים להיכשל. יש כאן איזשהו חוסר איזון ביחס שלנו, בין היחס שלנו להצלחה לבין היחס שלנו לכישלון, למרות ששניהם
בטוח
טבעיים לחלוטין בחיים שלנו.
לא, כי חוסר שלנו הוא רצון ליהנות, רצון לקבל, רצון ליהנות. ולכן, אם אני לא נהנה, כבר אני לא מבין למה אני לא נהנה. כי חוץ מהרצון הזה אין לי כלום. ואז אני נמצא במבוכה. מה קורה? אני נבראתי כדי ליהנות. רגע, רגע, ומה קורה כאן? אני סובל? זה לא יכול להיות? זה לא בצדק? ואני מתרגז על החיים, ואני מתרגז על כולם, שאני לא נהנה. אבל מי הבטיח לך שאתה צריך ליהנות? זה שאתה נבנה כך, זה שאתה נולד כזה כזה, זה בסדר. כל אחד עם רצון ליהנות משלו, יותר, פחות, לאיזה כיוונים, אבל אנחנו בכל זאת דורשים. זאת אומרת, תמיד אנחנו נמצאים בהרגשת הכישלון, במשהו. תמיד הרגשת הכישלון היא מפחידה אותנו, והיא נמצאת בנו, וכל הזמן מעוררת אותנו משהו לחפש כדי להבטיח שהיא לא תתממש.
תסביר טיפה את הנקודה הזאת בבקשה.
אני רצון ליהנות. ואני בצורה אינסטינקטיבית מחפש כל פעם תענוגים. אם תענוגים לא מגיעים עליי, אז אני צריך להביא אותם בכוח. זה נקרא על ידי היגיעה. אם אני גם כן על ידי היגיעה מתקשה, אז אני מתחיל להתרגז. אני מתחיל לבדוק מה קורה. הרי אני לפי הטבע נולדתי והתייצבתי עם רצון ליהנות. למה אין מילוי לרצון ליהנות? למה אני לא נהנה? אין? ואז אדם הוא ממורמר בחיים שלו. עד כמה ש יודע פחות למלות את עצמו, אז כך הוא עוד יותר ויותר מרגיש את עצמו כנכשל.
אמרת אבל שתמיד קיים בנו איזשהו פחד מכישלון. מאיפה הפחד הזה? למה הוא קיים בתוכי באופן תמידי?
מתוך שאני לא אמלא את הרצון ליהנות שלי.
אז ממה אני פוחד? עוד לא נכשלתי. אמרת שהפחד מכישלון הוא קיים בנו תמיד, הוא תמיד מלווה אותנו.
רצון ליהנות הוא קיים בי, אני נברא מרצון ליהנות. ולכן אני כל הזמן בודק, אני יכול ליהנות או לא. כבר יש לי תמיד פחד, יש לי תמיד חרדה, יש לי תמיד הרגשה, אני אהנה או לא. תראה איך כלב כל הזמן רץ ברחוב וכל הזמן מסתכל איפה, ככה אנחנו בחיים. האם אני אהנה או לא? האם אני מתקרב לתענוג לאיזה משהו או לא?
כל דבר שיכול טיפונת, אני מנסה להבין אם אני מבינה אותך, כל דבר שיכול טיפונת לפגוע בתחושת הנאה המלאה האופטימלית שלי, הוא כבר איזשהו מקור לסכנה מבחינתי?
תסתכלי איך את יושבת, איך את מדברת, איך את מזיזה ידיים רגליים וכל הראש וכל הדבר. זה הכל כדי לא להגיע לכישלון וכדי ליהנות בצורה אופטימלית מרבית במצב הנוכחי הנתון.
עכשיו גם הציפייה שלנו, את זה מה שהסברת עכשיו הבנתי, גם הציפייה הטבעית שלנו היא ציפייה להצלחות. זאת אומרת, אנחנו כבר, גם אנשים מבוגרים, שכבר מבינים את החיים, כבר ספגו כישלון אחד או שניים, יש להם ילדים, הם רואים שגם הדרך שלהם רצופה בכישלונות, שזה חלק מתהליך הלמידה בחיים. גם אצלהם יש תמיד ציפייה להצליח.
נכון.
אין ציפייה, אתה לא מקבל את זה כחלק מעובדת חיים.
אנחנו בנויים מרצון ליהנות, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים מתי אני אהנה.
אני כאילו מעלימה בכלל את האופציה הזאת.
מה, להפסיד?
של, אני לא מעלימה את האופציה להפסיד, אבל אני מתעלמת ממנה הרבה מאוד פעמים בחיים.
נכון. כי הרצון שלך הוא מסודר, מקויאל לתענוג.
אוקיי.
הרצון מקויאל לתענוג, את זה אני מבין. אני מנסה להבין, אז למה בחיים יש כישלונות? אם אנחנו בנויים מחומר שרוצה ליהנות, והרצון שלי מקויאל כל הזמן להנאות, אז למה החיים רצופים בכישלונות? בכל מיני רמות, בכל מיני תהומים, בכל מיני איכויות. למה הם נמצאים שם, ולמה אני כבן אדם לא קולט שהם שם, וכל פעם מופתע כאילו מחדש, כל פעם שאני נכשל, כמו שאמרת קודם בתהילת הדברים, כשאני נכשל אני נדהם, כאילו איך זה יכול להיות? למה מגיע לי כזה דבר? וכל פעם כאילו אין את כל, כבר 1,000 כישלונות שעברתי קודם, הכישלון הבא זה לא יכול להיות. למה זה ככה בנוי?
כי הרצון שלך להגיע למילוי, לאושר, הוא מתחדש. ולכן כל פעם אתה לא מבין למה אני נכשל. ככה זה פשוט. אבל ברגע שאתה יודע איזה דרך לאושר היא נכונה, ואתה משתדל ללכת בה, אז כבר אתה רואה בדרך כישלונות אולי, זה כמו שאתה נתקע באבן, או נתקע באיזה גבעה שאתה צריך לעבור אותה, אבל הכיוון הוא כבר נכון, ולכן אתה לא רואה את הכישלונות האלו ככישלונות, כן? ואכזבות והכל. אלה אתה רואה אותם כהפרעות חלקיות, ואחר כך אתה מזהה שזה לא הפרעות, אלה שאתה צריך אותם דווקא כדי להגיע לאותו התענוג שלזה אתה מכוון.
אני רוצה ככה לגשת לכל מיני תפיסות שקיימות בקהל, בקרב הציבור בישראל ביחס לכישלונות ולהצלחות. יש גישה שאומרת, צריך לנסות עד שמצליחים. יש כל מיני סיפורים על אנשים כמו וולט דיסני, או כמו הבן אדם שהקים את הונדה, שהוא ניסה לעבוד כמכונאי בטויוטה, לא קיבלו אותו לעבודה, ואז הוא הקים את הונדה. מספרים על וולט דיסני, שהוא רצה להתקבל כגרפיקאי לאיזה משרד, ולא קיבלו אותו, ואז הוא הקים אימפריה שלמה. יש הרבה מאוד סיפורים, ואז המסר שעומד מאחורי כל הסיפורים האלה, זה בעצם, יש לך פוטנציאל להצליח, אתה בסדר, תנסה, 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 בסוף תצליח. מה דעתך על הגישה הזאת?
וזה לא רק בתחום הזה, בתחום העסקי או בתחום של תרבות או כישרונות מיוחדים. מספרים על תומאס אדיסון, אם אני זוכר טוב, שהוא אמר, עשיתי 10,000 ניסויים, אבל בעצם לא נכשלתי, מצאתי 10,000 דרכים שלא עובדות לאיך לייצר את מה שבסוף הצלחתי לייצר. אז בדרך לשם עשיתי 10,000 פעמים שלכאורה לא מצאתי. זאת אומרת, הגישה אומרת, אתה לא מתייאש אף פעם, שמת לך יעד, אתה ממשיך, בסוף אתה תצליח. מה דעתך על תפיסת העולם הזו?
זה מדובר על אנשים מיוחדים, שהם מומחים גדולים, בכל אחד בשטח שלו, ויהיו עוד אלפים אם לא מיליונים, שגם כן ניסו לעשות ככה ולא הצליחו לכלום, בסופו של דבר. לכן זאת לא השיטה. השיטה לכל אדם, ואדם היא פשוטה, קודם כל לציין את המטרה. מה היא מטרת חיי? ואז, אחרי שאני מגיע לזה, להשגת, לא להשגת המטרה, לקביעת המטרה. אז אני צריך להבין שאם אני הולך אל, לקראת המטרה הזאת, כל מה שיש בדרך זה לקראת השגת המטרה. ובדרך יכולים להיות בורות, גבעות, כל מיני בלבולים, כישלונות, אבל זה הכל בדרך. כמו שאותו אדיסון נגיד, אותם, כן? אבל הייתה להם מטרה, ומטרה שלהם. אני לא לוקח עכשיו משהו שאנושות רוצה לייצר איזושהי תרופה אוניברסלית למחלת סרטן. זה מי אני, מה אני וכן הלאה. אני צריך, המטרה שלי אישית, אישית, מה אני יכול להשיג, מה אני חייב להשיג, באיזה צורה אני יכול להשיג, ואז אני בודק לעצמי מה עם הנתונים, ומה עם התומכים, מה עזרה בדרך, תרופות בדרך, מה שנקרא, כל הדברים שאני חייב להשגת המטרה, אבל קודם כל מטרת האדם בחייו.
ואז מה, מה אדם צריך להבין מכישלון כשהוא הולך בדרך שנכונה בשבילו?
קודם כל, כשאני הולך למטרה, אז אני צריך ללמוד באיזה צורה משיגים את זה, באיזה דרך משיגים, על ידי איזה אמצעים, מי יכול להיות בעד, מי יכול להיות נגד, מה יכול לעזור לי וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך אני, שפחות או יותר מצייר לעצמי, אפילו מצייר שרטוט איזה או רשימת השאלות, נגיד, שאני צריך לפתור בדרך, אז אני הולך לקראת זה. אני הולך לפי זה.
אז אני רואה את זה כמשהו שמקדם אותי. אני מנסה לראות...
ואז אני רואה כל דבר, אפילו שהוא כישלון כביכול בדרך, שגם כן מקדם. כמו אדיסון שאמר, שכל האלה קידמו אותי.
האם כישלון בדרך אומר משהו עליי, או על סיכויי ההצלחה הטבעיים שלי?
זה לא חשוב. זה יכול להיות שאני נכשלתי, פעם הבאה אני יותר חכם, צריך לעשות שיעורי בית טובים, על כל כישלון, אבל ככה זה עובד.
אני רוצה לחזור שנייה לאותם מומחים שדיברנו עליהם לפני כן. כל אחד, ברגע שהוא צעיר, הוא חושב שהוא יכול להיות אותו מומחה. זאת אומרת, הפוטנציאל עדיין לא נגלה. וכל אחד חושב שאולי הוא, אם הוא ימשיך וינסה וינסה וינסה, בסוף הוא יהיה אותו מומחה מדהים שחבוי בתוכו. איך בן אדם יכול לדעת אם הכישלון שלו הוא כישלון שהוא משתלם, זאת אומרת שבסופו של דבר הוא יוביל אותו למקום הנכון, או שזה מאמץ לא משתלם שבאופן שלא יצא לו מזה כלום בתכלס בסוף? איך הוא יכול לדעת את זה?
אם הוא שם לעצמו, בירר לעצמו את המטרה, אז כבר כל מה שבדרך הוא לא יראה ככישלון. הוא יראה כדברים ההכרחיים להשגת המטרה.
אז חזרנו עוד פעם שהכל קשור להגדרת מטרה נכונה.
נכון.
מכאן אני רוצה לברר עוד נקודה. יוצא שלפי התפיסה שלך, אין בעצם בחיים כישלונות. הכל זה למידה בדרך?
בטח. כן? בטח, כן. בתנאי שבחר מטרה הנכונה. שהיא מטרה שלו, והוא מעריך אותה יותר מהכל בחיים.
ואם הוא לא בחר מטרה נכונה והוא נכשל, אז מה?
אז הכישלון הזה רק מעורר בו ביקורת, לבחור מטרה נכונה.
כישלון, אני רוצה רגע לחזור לתחושה של הבן אדם. כישלון שבחרתי את המטרה הנכונה, מה אני ארגיש אז? מה תהיה התחושה הפנימית שלי לעומת אם נכשלתי וזה לא הדרך שלי? לקחתי מטרה של מישהו אחר, או לקחתי את המטרה הלא נכונה בשבילי כבן אדם.
שהכישלון הוא זורק אותי לגמרי הצידה.
אותה הרגשה של... הרי כישלון הרבה פעמים מעורר בבן אדם, בן אדם רואה ש... חושב שהוא אשם, משהו בו לא היה בסדר, הוא לא מספיק טוב, זה מערער לפעמים ממש את כל הערך העצמי ואת כל היסודות של הבן אדם. כן. כשאתה הולך בדרך שהיא שלך, בדרך הנכונה שלך, התחושות האלה גם קיימות? של הערעור המאוד מאוד גדול הזה? הפנימי?
לא. אם אני הולך בדרך עם המטרה הנכונה, אז כל הכישלונות, אני רואה אותם עד כמה שהם יכולים לעזור לי לברר את המטרה, להתקדם אליה. להתקדם. אני לא רואה כישלונות בכלל בחיים. זה לא כישלונות. זה פשוט אבני דרך.
אני רוצה ללכת לעוד גישה, לעוד תפיסה שקיימת ככה. יש תפיסה שאומרת שהדבר שהכי, הסוד שהכי עוזר להתמודד עם כישלון זה עמידות. כשהם מגדירים עמידות, בעצם כיכולת הרגשית שלי לקבל בכלל את כל התחושות הלא טובות האלה שמתלוות לכישלון. זאת אומרת שאם אני אתעלם מהרגשת הכישלון, אז בסופו של דבר יהיה לי יותר קשה להתגבר עליו, ואם אני כן אכנס לתוך תחושת הכישלון ויקבל אותה כחלק מהחיים או כחלק מהמצב, אז יהיה לי יותר קל להתגבר על הכישלון. מה דעתך על ה...
דעתי ששוב אדם צריך לבדוק מתוך הכישלון שלו, האם הוא נמצא בדרך נכונה או לא, במטרה הנכונה או לא, ואז הכישלון הזה הוא יהיה כאיזה מקפיץ, מקפיצה, שמקפיצה אותו לשלב הבא.
אבל בכל זאת הוא ירגיש איזשהו רגע שלילי, נכון? ברגע שזה קורה לו שיש...
כן, ודאי, בלי זה איך הוא יתקדם.
חשוב להרגיש את אותו רגע שלילי? את אותו
כן,
רגע שלילי?
כן.
כן.
לרגע קט.
לרגע קט, אוקיי.
אני רוצה פה לברר את העניין הזה שאתה עוזר עליו שוב ושוב, של הגדרת מטרה נכונה. נאמר שאני רוצה למצוא בת זוג. ונכשל. והכישלון הזה יוצר בי תחושה מאוד קשה, מבחינה רגשית. מה תאמר?
אני אגיד לך שעברת אולי הרבה נשים שהיה נדמה לך שהן מתאימות לך, אבל ביררת בסופו של דבר שלא מתאימות. ולכן אתה בא לאיזו אכזבה, אבל אכזבה מאלו שעברת. אתה צריך לעשות עכשיו בירור בין מי למי אתה מחפש, מה בדיוק אתה מחפש, איזה חיים אתה הולך להקים, לא חיי עולבות, אלה לפי מה שמתאים לך, ואז בהתאמה לזה אתה צריך לחפש אישה שמתאימה לזה, ואז לא יהיה לך כישלון. יהיה לך דווקא הצלחה, אבל שזה יהיה מותם אליך, למטרת החיים שלך ואליך, בדיוק. ואם, שזה יהיה הכל תפור.
ואם גם...
מה שנקרא חצי השני שלך.
הבנתי. ונאמר שלקחתי את הדברים שלך והשבתי עליהם, וככה ניסיתי להרגיש אותם, ואני מתקדם וממשיך להפס את בת הזוג שלי, והולך לדייט, אפילו למערכת יחסים, ושוב נכשל. מה קורה?
סימן שבכל זאת אתה לא מחפש בצורה נכונה, במצב הנכון, לפי הדרישות הלא נכונות, לפי מטרה הלא נכונה, אבל לא יכול להיות שאם אתה תייצף את עצמך נכון, לא תמצא בת זוג, שהיא באמת תהיה בת זוג שלך להשגת המטרה. זאת אומרת, לכל החיים.
אני אתן לך דוגמה מתחום אחר. אבל אני מנסה לברר נקודה מאוד מאוד מסוימת. אני מנסה, הולך לרעיון עבודה, למשהו שנראה לי שהוא ממש בול עליי. מאוד רוצה את המשרה הזאת. עושה את כל ההכנות, נכשל. עכשיו אני מחייך, אבל זה לא מצב של להייך. נאמר שאני גם באמת צריך את זה וזה, ונכשל. איך אני מתייחס לזה? זה למידה בדרך למשהו, רציתי להתקבל למשרה הזאת. נכשלתי. מישהו אחר יתקבל אליה. אני, אורן, נכשלתי. אני לא רואה את זה כלמידה של שום דבר, אני רואה את זה ככישלון, ואני ממורמר, ואני עצוב. איך אני יכול להסתכל על הסיטואציה הזאת אולי אחרת ממה שאני מרגיש?
ודאי שאתה יכול להסתכל אחרת.
איך?
אני לא מדבר מצד הפסיכולוגיה, זה קרנגי עוד דיבר על זה המון, וכל מיני כאלה, הפסיכולוגים למיניהם. אני מסתכל על זה שוב, אתה צריך לראות לא את המשרה עצמה, אלא מטרתך בחיים. לא יכול להיות שמקום העבודה זה יהיה מטרת החיים. כי חיים הם הרבה יותר מהמקום העבודה. זה היום אמנם שאנחנו רואים שבכל מקום עבודה רוצים להפוך את העבודה למטרת החיים.
נכון.
זה ממש עושים מבני אדם מכונות וחיות. אז אם אני הייתי נכשל בעבודה הזאת, הייתי דואג עם מה אני נשאר. יש לי משהו בחיים יותר גדול מהעבודה הזאת או לא? העבודה הזאת זה כל המטרת החיים שלי או אמצעי? אם זה אמצעי, יכול להיות משהו אחר. העיקר שיש לי בחיים, זה הכוכב הצפון שלי. לאליו אני רוצה להגיע. זאת אומרת, אני חייב שיהיה לי בחיים משהו שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ואני לא תלוי בזה באף אחד. אלא רק אני, המטרה שלי אולי כוח עליון. ואז אני מאושר. יש לי משהו שזה רק שלי. זהו. אני לא תלוי בזה באף אחד. יהיה לי פחות פרנסה, יותר פרנסה במקום אחד, במקום שני. ודאי שאני גם כן יכול במשהו להצטער. שלא קיבלתי את זה, ויש לי עכשיו הזדמנויות יותר, יותר גרועות או פחות נוחות.
כן.
אבל בכל זאת, אני נשאר עם שלי. שלי. זה כמו ש... אדם מבין שיש לו בית, משפחה, אישה, ילדים, שיש לו, יש, זה שלי, זה משהו. וסביב זה, אז אני צריך להסתדר.
איך לחנך לגישה כזאת? גם אותנו את המבוגרים וגם ילדים. איך לחנך לגישה
כזאת? זה חינוך, כמו שאת אמרת, לחנך. חינוך. זה, זו בעיה. אנחנו ההפך. אנחנו רואים ש... מה שמלמדים בבית ספר, אני נדהמתי לשמוע. אנחנו היום נלמד על, על הפרנסה. כן? זאת אומרת, לא על מקצוע, אלא פרנסה. זאת אומרת, פרנסה זה מספר אחד, מה מכניס יותר. המורה אומר כך לתלמידים. ראיתי את זה. כן? מה מכניס יותר, ולפי זה, מה כדאי לנו לבחור. זה מתאים לכל הילדים, מה אתה עושה מהם מכונות, מתאים לאחד, לא מתאים לשני, גזות גישה, גם המורה צריך חינוך.
אתה אומר שכל המערכת נמצאת כאן בבעיה...
לא בבעיה, זה המערכת עצמה היא לא בעיה.
אני רוצה בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו ככה, לדבר טיפה על היחס שלי לכישלונות של אחרים. עד עכשיו דיברנו על היחס שלי לכישלונות שלי.
כן.
אבל הרבה מאוד פעמים לא פשוט לי להתייחס לכישלונות של אנשים אחרים גם כן. בין אם אני בוס בעבודה, והעובד שלי עושה משהו שנכשל באיזשהו ביצוע של פרויקט, אז מעבר לכישלון שלו עם עצמו, יש את הכישלון שלי בתור, אותה יחס, איך אני מתייחס נכון לכישלון שלו בכל המצב הזה. בתור אמא לילדים, ביחסים בין, בכלל ביחסים בין אנשים, יש לנו ציפיות שמשהו יקרה, והוא תלוי בגורם אחר, וברגע שהגורם השני עושה איזושהי נכשל במשהו, אני צריכה להגיב לזה. מה היחס הנכון?
תלוי למי. אם אני מנהל, ויש לי אנשים שהם חייבים לבצע מה שאני נותן להם, אז אני אחראי על הכל. יכול להיות שאני נותן להם עבודה, והם חייבים רק לבצע אותה, בצורה מכנית, פשוטה. אז הכל תלוי בי. איך הסברתי להם, איזה נתתי להם כלים להתמודד, ואיך אני בודק אותם, ו... וכך אנחנו מגיעים ליישום. אם זה אנשים שהם נמצאים בעבודה יצירתית, זה כבר משהו אחר. אז אני צריך לדאוג לכוח היצירתי שבהם, קודם כל לקדם אותם, וזאת אומרת, זה כבר... זה כבר תלוי, או אדם זה מכונה, או אדם זה עם, עם כל האפשרויות להתפתחות הפנימית וביטוי שלו שאנחנו נראה במה שהוא עושה. עם הילדים זה כל הזמן רק ביטוי שלהם. אני לא דורש מילד שיעשה לי שיעורי בית סתם מכנית. אני דורש ממנו השתתפות. עד כמה שהוא מבין שהוא צריך לעשות את זה. שירצה לעשות את זה. שלא ירצה, אבל יחייב את עצמו לעשות את זה, בגלל החשיבות המטרה היותר גבוהה, וכן הלאה. כאן זה חייבת להיות אצלי גישה לאדם הקטן, שאני רוצה את זה דווקא לגדל בו. ולא שעשית שורי בית, איפה זה? למה כן? למה לא? לא.
וכשהוא נכשל במשהו? איך אני כהורה מתייחס לכישלון שלו?
אני יחד עם הוא יורד לכישלון ולומד למה נכשלים, ולמה אנחנו נכשלנו, לא הוא לבד, הוא צריך לקבל ממני ביטחון מלא.
הרבה פעמים ככה, אני אתן לך איזה סצנה ככה, שקורית בהרבה בתים, הילד מביא ציון לא טוב מהבית ספר, ואז ההורים מאוד מאוד או כועסים, או מה היחס הנכון למשל לדבר כזה?
עד שלא התחלתי ללמוד חומת הקבלה, גם כן הייתי ככה מתייחס. כשהתחלתי ללמוד, אני זוכר לאט לאט שיניתי את דעתי. אנחנו צריכים קודם כל לתת לילד הרגשת הביטחון השלמה, והרגשת האהבה השלמה, שהעיקר זה מה שיש לו. שלא יאבד את זה לחיים. ואז, אחרי שהוא מקבל את זה, אז מתחילים לבדוק במה נכשל. לא שמים לב על זה יותר מדי. זה לא סוף העולם. העיקר הרגשת הביטחון והאהבה שיש בינינו, שהוא יראה שכך הוא צריך להתייחס גם כן לכל החיים וגם לילדים שלו.
הרב לייטמן, תודה רבה. מאוד מאוד חשוב כל הדברים שאמרת. אני אנסה ליישם לפחות משהו מזה. תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.